אנחנו משתדלים תמיד לייחד את הדיבורים במסגרת הזאת לעניינים שקשורים לעבודת השם של כל אחד מאיתנו כיחיד ושל כולנו כחבורה, כציבור. והנה נזדמנו לנו יחד בערב המיוחד הזה. אנחנו גם נמצאים בשבוע של פרשת אחרי מות שני בני אהרון, ונמצאים בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, אותם קדושים שמסרו את נפשם על תקומת ישראל בדור שלנו. עצם האזכור הזה של הפרשה אחרי מות שני בני אהרון הוא מוזר ומשונה. בדרך כלל התורה לא מציינת תאריכים של ציוויים. כאן כתוב אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו, ואז מופיע הציווי, מופיעה כל פרשת יום הכיפורי. עכשיו, למה בדרך כלל אין אזכור של תאריכים על ציווי? כי המצוות הן דבר נצחי, זה לא, אין איזה עניין להזכיר אותן בתאריך מסוים, אלא הן רלוונטיות תמיד ומשמעותיות תמיד. וכאן, כמו בעוד כמה וכמה מקומות ספורים בתורה, אז יש ציון מדויק ומדוקדק אחרי מות שני בני אהרון. הפרשנים מסבירים שמכיוון שפעם אחת בשנה מותר להיכנס לקודש הקודשים, וזה ביום הכיפורים, וכאן בניו של אהרון קרא להם איזשהו מכשול, הם נכנסו לאותו קודש קודשים לא בצורה ראויה, וממילא קרה מה שקרה, ממילא התורה מסמיכה את שני הדברים הללו כדי לומר לנו שמדובר פה באותו עניין. רש"י מביא את המשל המיוחד שלו, הרמב"ן יש לו בזה כיוון. יותר אולי מחודדים הדברים בירושלמי במסכת יומא בהתחלה, כשהירושלמי מביא שם מימרה של רבי חייא. אמר רבי חייא ברבה, בני אהרון באחד בניסן מתו, ולמה הוא מזכיר מיתתם ביום הכיפורים? הרי לפי החשבון של ימי המילואים, לפי כל ה... והיא ביום השמיני, מה שקרה שם בסוף ימי המילואים, אז בני אהרון באחד בניסן מתו, ולמה הוא מזכיר את עניינם ביום הכיפורים? ללמדך שכשם שיום הכיפורים מחפר על ישראל, כך מיתתם של צדיקים מחפרת על ישראל. כמו שאנחנו יודעים שיום הכיפורים אחת בשנה, יום מיוחד, יום שבו מתכפרים עוונותיהם של ישראל, עם אותו עניין מיוחד, עבודת הכהן הגדול שנעשית ביום הכיפורים, אז כך גם יש מימד מסוים של כפרה במיתתם של צדיקים. מותו של הצדיק, סילוקו מן העולם, משמש כיסוד מחפר, כיסוד מתקן, כיסוד שמביא איזשהו תיקון לעולם כולו. כפי שהזכרנו, אנחנו נמצאים בערב יום מיוחד במינו, יום הזיכרון. ותמיד אנחנו מתבוננים בשאלה, מה זה אומר לנו היום הזה? אולי יותר נכון לשאול, למה זה מחייב אותנו היום הזה? נוצרה איזושהי אווירה, יום הזיכרון, יש שירים עבריים ברדיו, זה נשמע ככה, הולכים לבקר בבתי קברות, אבל זה העומק של העניין? זה מה שזה מחייב אותנו? ודאי שצריך לעשות את זה, כדי, לא את החלק הראשון, את החלק השני. ודאי שצריך ללכת לבתי קברות. אבל ודאי שצריך להיות עם המשפחות, ודאי שצריך לעשות את כל אותם פעולות טקסיות. אבל אולי זה מחייב אותנו למשהו גדול יותר, אולי זה מחייב אותנו למשהו משמעותי יותר. ראיתי השנה דברים אצל בעל ספר העקידה, ספר עקידת יצחק על התורה. בפרשת מצווה יש לו מערכה גדולה מאוד על עניין הזיכרון. והוא תפס אותי בנקודה אחת שאני חושב שאם שאלנו למה מחייב אותנו יום הזיכרון, אז נדמה לי שבעקבות הדברים שלו שאמורים בהקשרים אחרים לגמרי, יש כאן איזושהי הרגשה שאפשר לעשות איתה משהו. והוא אומר כך, כשנשים לב על מנהג התורה האלוקית, בכל מה שהטילה מצוות הזיכרון, בכל אלו הדברים הלימודיים, כי הנה היא לא צוותה בדבר של זכירה, שלא צוותה לעשות מעשה, בו תתקשר הזכירה ההיא, ותתחייב לעלות לפניו, עם המעשה. הוא אומר לנו יסוד מאוד מעניין, אני מדלג, הוא היה פילוסוף בתפיסת עולמו, והוא מנתח את שלושת חלקי הזיכרון ואת המשמעות שלהם, אבל הוא אומר שלעולם כשאנחנו מוצאים בתורה מושג של זיכרון, הזיכרון הזה הצמידו לו מעשה. אין מושג לזכור סתם דברים. ואם מחר אני אשכח, ואם מחר אני לא אזכור את הדברים הללו, אז הוא אומר לנו כלל, כל אימת שתתבונן בתורה, ותראה שריבונו של עולם, נותן התורה, מצווה לזכור משהו, הזיכרון הזה מנווה מיד במעשה. והוא מביא לזה דוגמאות. למשל, כמו שהיה העניין בחידוש העולם, הקדוש ברוך הוא רוצה שנזכור המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, שכל יום העולם מתחדש. איך נזכור את זה? מה הוא נתן לנו? את מצוות שבת. ולכן הוא אומר שיפקידו אצל שמירת שבת יום אחד בשבוע. כל מי שישנו בשמירה ישנו בזכירה. וקבע טבע חג הפסח בחודש האביב, שמור את חודש האביב כי בו יצאת ממצרים. איך נזכור את העניין הזה שיצאנו ממצרים? מעשה של פסח. והוא ממשיך הלאה, תפילים, והיו לזיכרון בין עיניך, וכלל המצוות על ידי הציצית, שנאמר וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. אז צריך לזכור את כל מצוות השם. איך נזכור אותם? על ידי המעשה של הציצית. וכן נהגו אנשי כנסת הגדולה בעניין הנס הגדול ההוא שנעשה בימי מרדכי ואסתר, ואמרו והימים האלה נזכרים ונעשים, וימי חנוכה וזולתם. והנה לפי שלא ראתה החוכמה האלוקית לציין יום נועד לזיכרון מלחמת עמלק, רשם וקבע זיכרונו בעוצם שנאתו ורוע כוונתו, כמו שאמר זכור את אשר עשה לך עמלק וכולי, וסוף הפרשה חתם ואומרו לא תשכח, כי ראה שהוא מיוחד אל השכחה, לפי שלא נקשר במעשה מה? המעשה הזה של זיכרון עמלק, מה זה לזכור את עמלק? איך אני יכול לזכור אותו? צריך איזשהו מעשה כדי לזכור את הדבר. ולכן הוא אומר שהתורה כתבה שם במיוחד לא תשכח, וכבר באו חכמינו וקבעו מעשה לזה על ידי זכירת מעשה המן וכולי. ראה, כך הוא מסיים את הדברים, כי נתן לפנינו דרך נכון וישר, בו יגבר האדם על כוחותיו הטבעיות להכניסם במסירת הברית, במה שלמדנו שהדבר המועיל שאנו צריכים זיכרונו ראוי ומחויב בו לעוזרו ולסומכו בכל מה שבידינו לעשותו. אם אני מנסה לתרגם את הדברים שלו, אז אני חושב שזאת כוונת הדברים. משפחה, שמישהו מבני המשפחה נפל חלל במערכות ישראל, היא לא צריכה את יום הזיכרון. יום הזיכרון לא מעלה ולא מוריד. אבן מקיר תזעק. זוכרים את הבעל, את הילד, את האח, את האבא, את הדוד. כולם זוכרים אותו, מי יכול לא לזכור אותו? אז ודאי שלא לזה נועד יום הזיכרון. אבל מבחינה ציבורית, לציבור, לחברה, למי שמרכיב את האוכלוסייה כאן בארץ שלנו, אז יום הזיכרון צריך להיות בבחינה של נזכרים ונעשים. מה אנחנו עושים? מה המעשה שאנחנו עושים כדי שנהיה ראויים ליום הזיכרון הזה. 21,400 חללי צהל נהרגו מאז הקמת המדינה, או קצת לפני כן, במה שמונים ובמה שסופרים שלטונות הצבא. חלק גדול מן האנשים הללו, שזה למעלה מ-6,000 חללים, אין לצבא שום קשר עם אף אחד מנציגי המשפחות, כי זה היו אנשים בודדים שעלו לארץ. תחשבו על החיילים במלחמת השחרור, זה אנשים היום שממוצע הגיל שלהם הוא 80, אם הם בכלל בעולמנו, אם הם חיים פה. ולאחר כמה שנים היה מבצע קדש, וגם זה כבר עברו מאז 50 שנה. מלחמת ששת הימים, 39 שנים, מלחמת יום הכיפורים, מלחמת שלום הגליל, פעולות, הגנה, ביטחון, פשיטות, פעולות תגמול למיניהם. האנשים הללו שמסרו את נפשם, שלקחו את הנקודה המשמעותית ביותר בחיים שלהם, שזה החיים בעצמם, אז כשאנחנו מגיעים ליום שאנחנו כחברה מזכירים אותם, אז כדי שבאמת נהיה ראויים לדבר הזה, אנחנו צריכים לעשות איזשהו מעשה. אנחנו צריכים שהמעשים שלנו יהיו בצורה ובאופן שהם באמת ייתנו ביטוי לעניין ולדבר הזה. ואם אני קצת מרשה לעצמי, לפחות בבית המדרש הזה, לדבר על החללים של הישיבה, אנשים שאת חלקם הגדול זכינו להכיר וישבו ממש בספסלים הללו ויצאו איש למקומו, גם אפשר לראות קצת את הביוגרפיה הקצרה שלהם בפינת ההנצחה בחוץ. 5 מתלמידי הישיבה נהרגו במלחמת יום הכיפורים, 2 שנשרפו יחד בטנק ברמת הגולן, 2 שנפלו לטנק בתעלה, ואחד שהיה חייל בסיירת שקד. לאחר מכן 2 מחברינו נהרגו בשלום הגליל בקרב סולטן יעקב, באותו לילה נוראי של חף בסיוון, הלילה שבין חמישי לשישי. צעירים יותר זה אלי שפר, שיצא להסדר ולא חזר, היה בשירות הראשון שלו, זאת בתקופה שההסדר התחלק לשתי תקופות שירות, ובהתקלות עם מחבלים בגבול הצפון הוא נהרג. ואחרון חללינו בעזרת השם, מיכאל פידבון, שהיה אברך שיצא למילואים הראשונים שלו אחרי אותו אברך, ונהרג בהתקלות עם מחבלים בעמק בית שאן. אז זה במעגל הממש קרוב ופרטי והמוכר של יום הזיכרון. אבל כפי שאמרתי, הנקודה המרכזית היא, ואני חושב שוודאי כציבור וכל אחד מאיתנו כיחיד, זה צריך להיות היום שבו הבחינה הזאת שנזכרים ונעשים, כי מה מלמד אותנו בעל העקדה? אין מציאות של זיכרון אוורירי, כי ממון אפשר. אם הקדוש ברוך הוא רצה שנזכור את חידוש העולם, למה המעשה של זה הוא שבת? אז יגידו לנו שיש מצוות עשה לזכור את בריאת העולם. יגידו לנו שיש מצוות זיכרון לעמלק, יגידו לנו שיש מצוות זיכרון לתפילין, יגידו לכל מיני דברים כגון אלו. כי נותן התורה הבין שבני אדם במערכת השכלית שלהם, הזיכרון הזה, איך מתרגמים אותו, מה עושים איתו. ולכן הוא אומר, הבחינה היא נזכרים ונעשים, שכל זיכרון צריך להיות מלווה במעשה, וברגע שהוא מלווה במעשה, אז כל הזיכרון, אז פתאום בשבת אתה נזכר בחידוש העולם, בפסח אתה נזכר ביציאת מצרים, בציצית אתה נזכר בכל המצוות, אבל אתה עושה איזשהו מעשה. אני חושב שמבחינתנו, יום הזיכרון הוא יום המוסר הגדול ביותר. הוא יום המוסר הגדול ביותר על ההתנהגות שלנו, על ההתנהלות שלנו, על הדיבורים שלנו, על המחשבות שלנו. איך אנחנו באמת מנסים, כי רק אפשר לנסות, להשרים את החלל העצום והגדול הזה שנתאבה בעקבות שיבת ישראל לארצו. אנחנו רצינו ששיבת ישראל לארצו, הגאולה השלישית המיוחדת הזאת היא תהיה ב... היא תהיה ב... במהלך אחר, במהלך שלא יחייב את כל ה... את כל הכאב ואת כל השכול הגדול והעצום הזה. ריבונו של עולם החליט אחרת, ומכיוון שהוא החליט אחרת, אנחנו החיילים שלו. אבל במסגרת הזאת שאנחנו החיילים שלו, איך אנחנו לוקחים את יום הזיכרון, והוא לא נשאר רק איזשהו זיכרון של משהו ארטילאי, אלא הוא נזכר ונעשה. אנחנו עושים, אנחנו מקבלים על עצמנו, אנחנו פועלים במשהו, אנחנו משפרים משהו, אנחנו חושבים על משהו. איך אנחנו נותנים לדברים הללו איזשהו ביטוי הרבה יותר משמעותי מאשר סתם חוויה, שגם אם היא כואבת היא עדיין נשארת חוויה, היא לא מחייבת אותנו לשום דבר. יום הזיכרון צריך להיות יום מחייב, יום שבו אני עושה עם עצמי כאדם פרטי וכולנו עם עצמנו כחברה משהו, כי זה מחייב אותנו למשהו. אנחנו לא יכולים אחרי יום הזיכרון לחזור לשגרת החיים. טוב, היה יום הזיכרון, צריך להתאבל, עכשיו אנחנו חוזרים לשגרה שלנו, הכל נמשך כרגיל. כי אז אין לזה שום טעם. איפה המעשה? איפה העניין שאותו אנחנו משלימים בחלל העצום והנורא הזה שהתאווה בעקבות כל הדברים הללו? זה נדמה לי איזשהו הרגש, איזשהו עניין. מי שרוצה יתבונן בבעל העקדה בתחילת פרשת תצווה, עמודים רבים רבים מאוד על כל העניין הזה של הזיכרון. וכשעיינתי בזה פתאום תפס אותי שההתחלה של תפילת הזיכרונות בראש השנה, אתה זוכר מעשה עולם. זאת אומרת, גם ביחס לקדוש ברוך הוא, אתה זוכר מעשה עולם. הזיכרון והמעשה באים פה צמודים ביחד, כי מה הפשט אצל הקדוש ברוך הוא? אתה זוכר מעשה עולם. זאת אומרת, יש פה איזה מעשה, יש פה איזה עניין, אז ממילא הזיכרון מקבל את המשמעות שלו ואת התוכן שלו. ואני מרגיש וחושב שבכל מה שמדברים תמיד ואין זמן לעשות, מה זאת אומרת מדברים תמיד? בכל הספרים אז מדברים מה שאדם צריך להתבונן וצריך ליישב את מעשיו וצריך להתבונן במעשים שלו ומה שהוא עושה זה טוב וזה לא טוב וכו'. נדמה לי שאין מתאים לדבר הזה מיום הזיכרון. יום הזיכרון אתה מרגיש באוויר שהכל הרבה הרבה יותר רגוע, הכל מתנהל באיזשהו מהלך אחר לגמרי. אז אולי בהתנהלות האחרת של המהלך הזה, אנחנו היושבים כאן לפני השם בבית המדרש, אנחנו צריכים איזשהו מעשה. ושוב, זה לא מעשים שצריך לפרסם אותם, כל אחד ההרגשים שלו והעניינים שלו והדברים שלו, מה הוא חושב שהוא צריך לעשות, אבל בהחלט להיכנס ליום הזיכרון מתוך מחשבה כזאת ולצאת מיום הזיכרון עם איזשהו תיקון, עם איזושהי השלמה, עם איזשהו דבר, שהרי זה כל עניינו של הקדיש, שלמה אומרים קדיש כשמישהו יש איזה חיסרון בהתגלות השם בעולם ומבקשים להשלים אותו. אז ודאי שגם כאן יש איזו מציאות של העניין ושל הדבר הזה. אני רק מזכיר כמה דברים טכניים ביחס ליממה הקרובה. אחרי ארוחת ערב, הטקס בכותל מאוד מרשים, מיוחד במינו, אי אפשר לראות אותו משום אגף פה בבניין, לא מהגג ולא מעזרת נשים, ולא מי שרוצה ללכת צריך ללכת, רק לקחת בחשבון שלהיכנס לכותל זה הרבה מאוד זמן. תפילת ערבית היום היא לאחר הטקס ב8:30. לקראת סיום סדר ערב הנהגנו את זה בשנה שעברה, שיצאנו לאיזשהו סיור לילי בהר הרצל בהדרכתו של יהודי יקר מאוד. אז המעוניינים ניפגש ב10:20 ביציאה מהישיבה, ניסע להר הרצל. איך נחזור אני לא יודע, לא נורא, גם אפשר ללכת ברגל קצת, זה זמן לחשוב ולהתבונן, כי יכול להיות שזה כבר יהיה אחר חצות לילה. מחר אנחנו משתדלים לפקוד את קברות בני הישיבה שנהרגו, אז יוצאים חבורה של תלמידים עם אברכים לאשדוד, לקבר של מיכאל סיטבון, יוצאים חבורה עם הרב מורה להרצליה, לקבר של אלי שפר. מי שמעוניין לנסוע איתי להר הזיתים, אז ב10:20 בבוקר להיות בחנייה, וגם להר הרצל עם הרב שלמה טובול, שם קבור יאיר לנדו שנהרג בשלום הגליל, גם לשם יוצאים. בישיבה יש איזשהו טקס קצר ב-12 בחדר ישיבות ההנהלה, בעוד שתי משפחות של נופלים ממלחמת יום הכיפורים, זה מסורת בידם, כבר הרבה מאוד שנים שהם מגיעים לכאן אחרי שהם נמצאים בהר הזיתים, וכמובן שצריך להשתדל שבכל הדברים הללו לדעת שתפקידנו הוא ללמוד תורה ולהמשיך ללמוד תורה, וגם ביום הזה וגם בימים הללו שהם כאילו יציאה מהשגרה, להשתדל שחלילה כל התורה וכל התורה בעוצמה ובכוח גדול לא יתבטלו לחלוטין, וגם אם צריך לשנות אז לעשות את זה בצורה ראויה.